ברוכים הבאים לקדברה לבס. זה הפודקאסט, בתוך הפודקאסט שלנו, שעוסק בנושאים טכניים של SEO וכל מיני שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בעולם הקידום שאנחנו עוסקים בו. אני ליאור הנר, מנהל טכנולוגיה וחדשנות של קדברה. אני ממש שמח שהצטרפתם לפרק השני שלנו, של הפודקאסט המקצועי. ובפרק הראשון דיברנו על מצב ה-SEO ב-2024, הגענו למסקנה שהוא לא מת, אבל הוא עובר איזושהי אבולוציה, ויש כל מיני קשיים בדרך, והשבוע אנחנו נדבר על נושא שהסעיר את עולם ה-SEO בשבועיים האחרונים, מסמכי הרנקינג פקטור של גוגל שדלפו, ונשאל את המומחים שלנו מה דעתם על זה. אחר כך נדבר קצת על AI בחיפוש, בינה מלאכותית, האם זה משפר, משנה, משפיע, כאילו מה יהיה העתיד של מנועי החיפוש בכלל ואיך אפשר להיערך לזה. אז קודם כל רציתי להציג את המשתתפים שלנו. חוזר, זה פעם שנייה, שמעון טאר, מנהל ה-SEO של קדברה.
שלום שלום.
אהלן. אלינו מצטרפת גם אנג'י פלדמן, ראש צוות וייטנאם.
היי, שלום.
אהלן, ולבנת עצמון, קאנטרי אונר של תאילנד בקדברה.
שלום.
אהלן, אז תודה שבאתם, תודה שהצטרפתם.
תודה שהערכתם.
אז נתחיל, כאילו נצלול מבחינתי. מה קרה? מה זה, אולי שמעון תספר לנו קצת, כאילו, מה זה האירוע המטורף הזה?
זה נפל עלינו out of nowhere הדבר הזה. אנחנו מדברים על הנושא הזה של הדליפת המסמכים. מדובר על חבילה של מסמכים שהגיעו בדרך לא דרך לרנד פישקין ממוז לשעבר, והיום בספארק טורו, לא משנה. בעצם מה שהוא ניסה להבין, האם המסמכים האלה אותנטיים, ודבר שני, כאילו מה הם מכילים בסופו של דבר.
זה איזה API כזה שמסביר את כל הרנקינג פקטורס הפנימיים של גוגל, כל האגבי הקדוש של מה שאנשי ה-SEO כל הזמן רוצים לדעת, איך הדברים באמת עובדים.
זה בערך שווה לפורמולה של קוקה קולה כמעט. וניסו כל הזמן, באמת הוא ניסה לאמת את זה עם מייקל קינג, עוד איזה שהוא על SEO ותיק. I pull rank קוראים לאתר שלו.
כן.
ובעצם ניסו באמת לאמת, הוא גם דיבר עם רן פישקין, דיבר עם איזה מישהו שהוא לא גילה את השם שלו, עם איזה מהנדס לשעבר בגוגל, על מנת לוודא האם הקוויריז שם הכל בפנים זה אותנטי, והוא קיבל אימות שזה אכן אמיתי. ומשם התחילו לפרק את זה לגורמים, ובעצם להבין מה הרנקינג פקטורס, שורה תחתונה. יש שם המון המון דברים שאנחנו לא כל כך מופתעים, אבל יש עכשיו מה שנקרא סטמפה וווריפיי, שזה וואלה, כאילו, כל מה שאנחנו יודעים, וניכנס לפרטים, או שנקורק את זה רגע?
כן, לא יודע, אנג'י, כאילו מה, את קראת את זה? יצא לך להסתכל?
כן, תראה, בגדול, אנחנו, נראה לי שיכולים להגיד ש... עם הניסיון כאילו של שנים והכל, וגם הסתכלות על הסרפ, יש באמת איזה, כמו ששימון אמר, דברים שלא מפתיעים במיוחד. אם אתה מחפש כאילו כיוון של באמת איזה להביא מצד אחד תוכן טוב, להביא סיטורס, וגם כאילו להזין לאתר שלך לינקים טובים ורלוונטיים והכל וזה, אז אין לך משהו באמת שמפתיע,
כאילו החלק, את אומרת שבעצם כאילו לא נורא הופתעת, אבל מה הנקודות כאילו המעצבנות, האוקצניות, הקריטיות, כאילו נפנה אולי, כאילו מה, קלטת משהו?
לא, תראי, תמיד דיברו על זה של הקטע שהם לא באמת מדברים על קטע של Domain Authority, IDR או דברים כאלה, לא מסתכלים. אבל בסוף זה כן משהו שמשפיע, כי הם כן מסתכלים על העניין של ברנדינג, וכאילו אתר, ברנד שמוכר והכל בזה, זה משהו שאנחנו באמת איזה, כאילו בכל השנים ראינו באמת שיש התייחסות אחרת. כאילו ברגע שגוגל תופס אתר, כאתר ששייך לברנד, כאילו אתר הרשמי, ואחר כך כאילו את כל מי שבא אחר כך קופי קאץ וכאלה, זה כאילו כבר התייחסות אחרת.
מה ראית לבנת כשעברת על זה? מה עצבן אותך?
כן, זה באמת מפתיע כמה שזה לא היה מפתיע. אני חושבת שמה שבלט זה כמה שונה מה שגוגל מצהיר שהוא מחשיב כפקטורי דירוג, ובין מה שבאמת גם המציאות מראה, וגם המסמך הזה איכשהו מהדהד ומאמת.
מה לדוגמה?
אז באמת הנושא של לינקים, שהוא מאוד מאוד מרכזי, אנחנו רואים את זה בכל השווקים שלנו, וזה משהו שגוגל אף פעם לא הסכים להודות בו. הנושא של DR.
מה לדוגמה? בלינקים, איך, אני נחזור שנייה ללינקים, כאילו מה את חושבת שהם מודיעים, ומה את חושבת שבאמת עובד?
אני חושבת שללינקים יש הרבה יותר משקל, זאת אומרת, לכמות הלינקים, לאיכות הלינקים, כמובן, ולרלוונטיות שלהם, יש הרבה יותר משקל ממה שגוגל מודה. זאת אומרת, גוגל מנסה לשים את התוכן כמרכז העניין, ואין ספק שהתוכן הוא חשוב, אבל הוא אף פעם לא מודה שהאלגוריתם מסתמך גם מאוד על כמה באמת קישורים יש אל האתר, ומה החוזק של הקישורים האלה. זה משהו שוב שכולנו יודעים מהמציאות, אבל אף פעם לא קיבלנו לזה וריפיקציה מגוגל. וגם הנושא של DR, שלאו דווקא היום אנחנו יודעים, לאו דווקא ה-DR, הוא מגיע באמת מתוך הרלוונטיות של התוכן, או העוצמה של התוכן. הרבה פעמים DR זה משהו שבכלל עובר מדומיין ישן לדומיין חדש, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רואים בפועל שהם עובדים לאתרים, וגוגל אף פעם לא הודע בזה, וההפך, נלחם בזה. כן, והנושא של קליקים, שכולם יודעים שקליקים זה טוב, כולם רוצים קליקים, אבל יש פה גם את הביצה והתרנגולת, שאנחנו רוצים להיות מדורגים כדי שיהיו לנו קליקים, ובעצם אנחנו גם צריכים קליקים בשביל להיות מדורגים, וזה קצת יוצר איזושהי ריכוזיות אולי בסרפ, זאת אומרת, זה קצת מקשה הפקטור הזה על אתרים חדשים או קטנים להיכנס ללופ.
את מתכוונת לעובדה שגוגל מסתכלים על הנתונים של קרום, ויודעים איך היוזר משתמש באתר, וכאילו איך היוזר מגיע, מתייחס, ומה הוא עושה, ועל מה הוא לוחץ, כפקטורים.
לא סתם הם יצרו בראוזר, כדי ל-bind them all, מה שנקרא, כמו בשר הטבעות.
כן, לא, זה, שנייה, האמת היא שתכף נגיע לנקודה הזאת, רציתי לשאול אותך, שמעון, אתה שלחת לנו לפורום של, לפני שהתכוננו לפרק הזה, איזה קישור ל-Search Engine Land, שהם מדברים על המחקר שנעשה, על האתרים שמדורגים בטופ 10, בקיוורד זה חשובים, שלכולם יש 1,000 פלוס referring domains.
בדיוק, דומיינים יחסים. אז בהקשר, אני חוזר רגע עוד פעם ל-leak documents, אני רוצה שנייה רגע לפרק את שלושת הנקודות הקריטיות בעיקר. כל הנושא של לינקים, שמאז ומתמיד גוגל בתור איש SEO הוא מעל 20 שנה, אני עוד פעם חושף את הגיל בהקשר ישיר לפרק הראשון, הם תמיד אומרים, הם תמיד נוסעים להתנער מזה, אבל זה בעצם כל הרעיון של האלגוריתם הוא כישורים, איזה כישורים נכנסים אליך, איזה כוח יש להם וכו'. וגוגל תמיד מנסים ככה טיפה להוריד, אפילו יש מאמר של גרי איליס מ-23, שאומר, לינקים זה לא חשוב, אבל בולשיט, זה כן חשוב וזה כן חזק, אנחנו כן רוצים לינקים מניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט וכאלה. דבר נוסף, זה מה שלבנת גם הציגה, הנושא הזה של הזמן שהיה של יוזרים כאילו קליקים מהכרום בעצם. בנושא של הרלוונטיות של הקישור שממנו מגיע הלינק אליך, זה גם משהו שמופיע במסמך. ואתה שאלת קודם על, תזכיר לי רגע את השאלה, ברח לי?
לא, אמרנו שנחזור, שיש הרבה לינקים, זאת אומרת, 1,000 פלוס לינקים לאלה שמדורגים גבוה, זאת אומרת, אין לך מנוס, אם אתה רוצה להיות חזק, אין לך מנוס מלבנות לינקים באופן אגרסיבי, מדומיינים חזקים ושונים, וגם האמת שמתחבר למה שאנג'י אמרה, שאם אתה ברנד מוכר וגדול, אז היתרון שלך הוא עצום על כל מתמודד קטן וחדש, שקשה לו מאוד מאוד להיכנס.
כן, יש את זה all over the internet, כאילו אתרים קטנים שהם באמת נזעקים, אתה יודע, פתאום לפני עדכון, אחרי עדכון, הם היו מדורגים בטופ 3, בסיסו את העסק על זה, עדכון קטן, בום, הכניסו עכשיו בטופ 10 רק ברנדים, כמו שכתבנו, כמו שראינו בפוסט הזה, מעל 1,000 referring domains. זה לא דבר שכל עסק מתמקד בו, עובד עליו, וגם המודעות הזאת של לעשות SEO ולהכניס את זה לתודעה, לבנות רפרינג, לאתר, לעסק שיהיה לו מעל 1,000 רפרינג דומיין, זה צריך, זה עבודה, זה השקעה, זה זמן, זה לא משהו שעושים אותו בזה, והמון המון ברנדים, כן, יש להם את זה, ולאתרים קטנים אין את זה, אז זה משפיע.
ויכול להיות שהאתרים הקטנים האלה, מבחינת התוכן והערך ליוזר, הם הרבה יותר טובים, והם בדיוק מה שגוגל מצהיר שצריך ואמור להיות, אבל בפועל אין להם סיכוי בכלל להגיע למצב שהם מתברגים לסרפ בצורה כזו שהם מתחילים לקבל קליקים ולהראות סיגנלים לגוגל שכדאי לדרג. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תקרת זכוכית שהיא לא דמוקרטית כמו שגוגל היה רוצה להציג את עצמו, בוא נגיד את זה כך.
זהו, וזה מדברים, אנחנו כל הזמן חוזרים רק לתוצאות האורגניות, בלי לדבר על כל אתר שמנסה למכור מוצרים, הוא מתמודד עם עם הקרוסלה של המוצר, כן, ואתה מקבל את תמו בכל חיפוש על לא משנה מה.
כן, שופכים שם מיליונים על האדוורדס.
כן, אז מי שיש לו הרבה כסף הוא מקבל את החשיפה, ומי שקטן אז יותר קשה, אבל אז אנג'י, כאילו מה יש לעשות? יש איך להתמודד עם הדבר הזה?
בגדול, איך שאני רואה את הדברים, כאילו כל הדרכים הם בעצם לברנד, ולבנות ברנד, אני חושבת. וככל שגם כאילו אתה מתחיל להיות או נתפס הרבה יותר טוב בתוך הנישה או כאילו יותר מוכר, הלינקים גם יגיעו, כי גם יתחילו לעשות עליך נגטיב. אז זה יהיה עוד בוסט של לינקים בלי קשר. אבל לא, אני חושבת שבאמת לנסות להתמקד בעניין הזה של, כאילו, זה סוד גלוי של כולנו קונים לינקים, למרות שגוגל אמר לא לקנות לינקים, לא למכור, לא זה, אנחנו יכולים לעלות על זה וזה. אבל ברגע שאתה עושה את זה בצורה טבעית, וכאילו באמת את המקור, המקום איפה שאתה מפרסם, הוא באמת רלוונטי לתוכן של אתר ולדף שאתה רוצה לקדם בכל, אז פשוט זה משהו שבאמת עוזר ומחבר בעצם את הלינק במקום הנכון, כאילו עם קיוורד שבאמת האנקור הוא באמת טבעי בתוך כל הקונטקסט, ואנחנו עושים SEO, כמו שאמורים לעשות SEO, משלמים על הלינק, כן, אבל זה משהו שכאילו גם המקום שמפרסם אותו בעצם כן עוזר להם, כאילו מבחינת התוכן שהם אחר כך מביאים.
אבל בעצם מבחינה נניח של שינויים טכניים בעמוד, אוקיי? לינקים ברור לנו, אנחנו רוצים לעשות תוכן מאוד טוב גם, אבל דברים טכניים שהיינו משנים בעמוד, בעקבות החשיפה של הרנקינג פקטורס לדוגמה בנושא קליקים או בנושא איך האוטוריטי נתפס, זאת אומרת מי שרוצה לקחת, מה אנחנו צריכים לעשות באתרים שלנו היום?
אז האקשן אייטם שעלה לי כשאני קראתי את המאמרים זה ההבנה שאנחנו צריכים להביא יותר קליקים לאתר בכל מחיר, למצוא את הדרך, גם אם אנחנו לא מצליחים לדרג על מילים עם נפחים מאוד מאוד גדולים, אז באמת לחפש את הלונג טיילים, את הזנב ארוך היותר פחות תחרותיים ויותר אפשריים, וככה אם הקליקים יבוא הדירוג, ואם הדירוג יבוא עוד קליקים, וזה ככה,
זה כדור שלג כזה.
כן,
זה חייבים בדיוק. להתחיל לתת לו להתגלגל מאיזושהי נקודה, אז חייבים ללכת על הלונג טיילים.
כן, זה עוד מוטיבציה. כמובן שאלה דברים, שוב, כאילו אין חדש תחת השמש, אלה דברים שתמיד שאפנו אליהם, תמיד היו לנגד עינינו, אבל זה נתן עוד חיזוק לזה, שזה מה שצריך. זאת אומרת, זה לא רק עניין של תוכן מצוין, שנותן מענה, זה באמת עניין של להסתכל על הסרפ ולבדוק איפה אני כן יכול להתברק רגע, גם אם זה מילה עם נפח קטן, בשביל להתחיל לתת סיגנל שיש תנועה אל האתר שלי, ומשם זה יתגלגל, כמו שאמרת, כמו כדור שלג.
ומה, מבחינת אותוריטי, כאילו, איך אפשר להשיג אותוריטי?
זה הנקודה שרציתי כאילו להגיע אליה, וחלק מהמסמכים האלה עשו ממש, המלקו את זה. אז באמת בטופ, טופ, טופ זה לינקים, אנחנו יודעים. ושורה האחרונה זה בעצם כל הנושא של EAT, שזה האוטוריטי ווואטאבר,
טראסטינס
ואקספרטיז ובולשיט, סליחה, אבל שורה תחתונה זה נחמד וטוב, אבל זה לא הטופ. בוא נגיד ככה, זה לא יכול לבוא על משקל לינקים איכותיים, זה nice to have, אבל זה לא הטופ.
אתה אומר בולשיט כי אתה חושב שגוגל לא מצליחים לזהות את זה?
אני חושב שהם לא מצליחים לזהות את זה. אני חושב שגוגל היום במצב שאנחנו נמצאים, וזה גם מי שרוצה להיזכר בפרק הראשון שדיברנו על Parasite SEO, כל הנושא הזה של אתרים חזקים, פורבס שיש להם סקשנים של כל מיני דברים שהם בכלל לא מתמחים בו, או כל מיני אתרים כאלה ואחרים שעושים ניוזים בוורטיקלים שבאמת לא קשורים, בגלל שהם כאילו trust, source of trust, אז גוגל נותן להם למעלה, מעלה אותם למעלה, בגלל אני לא חושב שמי שכתב את התוכן בסקשנים האלו, באמת איזה אקספרטיז או משהו כזה, זה רק בגלל שזה מגיע מהדומיין שלו וזהו.
אז אם הדומיין הוא trusted, בגלל שיש לו הרבה לינקים חזקים, ובגלל שהוא קיים הרבה זמן, ובגלל שגוגל החליט עליו,
תמכור מה שאתה רוצה, גוגל ידרג אותך.
אז תמכור.
תהיה פורבס או תהיה לא יודע מה, ותמכור אייר פרשנרס, תהיה מדורג.
אבל עדיין, הם עשו, נניח סינט, קיבלו מכה קצת חזקה, ועוד כל מיני אתרים שעשו סאבדומיינים של נגיד קופונס נקודה, עם הסאבדומיין, והם רק עשו תוכן AI, בכל זאת נפגעו. אז כאילו, שמה, זה עדיין איזה ריסק לעשות איזה תוכן שהוא חסר שליטה לגמרי.
לא, ברור שצריך להשקיע בתוכן ולהתאים אותו ליוזר ושהוא יענה על האינטנט, אבל לא לחשוב שרק על התוכן לבדו יכול אתר לדרג כמו שגוגל מתיימר להציג את זה.
אוקיי. וכאילו מה עכשיו, זאת אומרת, אם מסתכלים קדימה נגיד לשנה, שנתיים הקרובות, נניח בא אלייך, את מתחילה לעבוד על איזשהו אתר שקיים כבר שנתיים, מה תעשי אחרת מה שעשית קודם, נגיד אנג'י?
מה נעשה אחרת? קודם כל לראות באמת איזה כמה אנחנו ממוקדים בטופיק ולא התפזרנו יותר מדי, כי זה גם משהו שלפעמים יכול לעזור. אם בעבר דווקא כאילו בגלל הקטע הזה של האתר כן היה נתפס כאתר חזק על קיוורדים מסוימים, ואז התחלנו כאילו להיכנס לכל מיני נישות כאילו קצת אחרות, ועכשיו זה פחות, כאילו כמו שאמרת, יש אתרים שכן הלך להם טוב, ויש אתרים אחרים שדווקא כן יש להם אוטוריטי והכל, והם גם מפורסמים, אבל עדיין קיבלו מעקב האפדייט האחרון. אז אני חושבת שכאילו זה באמת קודם כל תמיד לראות איפה אנחנו עומדים מבחינת התוכן, מה שכבר יש לנו, עניין של אינטרנל לינקס, איפה אפשר לשפר, וגם מבחינת לינקים חיצוניים, איפה אנחנו עומדים, כמה יש, האם זה באמת משהו רלוונטי, דברים טבעיים או לא, ללכת כאילו יותר לכיוון הזה, שבאמת להבין כאילו קודם כל את המצב של האתר, לסדר אותו מבחינת תוכן ודיוקים בעניינים, ואחר כך כאילו להמשיך הלאה עם לינקים והכל.
הבנתי, אבל זאת אומרת אולי, האם, מה דעתכם על, אם אנחנו בעצם רוצים ללכת ולקבל דירוגים מנושא מסוים, אנחנו צריכים ללכת כמה שיותר נישתי, כי אם אנחנו הולכים על תחום גדול, אז אנחנו אומרים, וואלה, אין סיכוי, או שזה מאוד מאוד קשה, או זה פרויקט נורא ארוך טווח, ללכת מראש על נישות, על דברים מאוד ספציפיים, נניח שאנחנו רוצים לדרג אתר בנושא מסוים, מראש למקד את כל תוכן האתר לנישה ספציפית בתוך הנושא, זה יהיה סיכוי יותר גבוה, או שלא כדאי?
אתה מדבר על להתמקד בלונג טיילים, בנושאים שהם יותר...
או לונג טיילים, נניח סתם נתן דוגמה שלא קשורה לחיים שלנו ישירות, אבל בשביל ההבהרה, נניח שאנחנו רוצים לעשות אתר של מחירת טלפונים, אז במקום ללכת על הנישה, כאילו על התחום הגדול יחסית של סמארטפון סייל או whatever, או שם, או סמסונג, ללכת על אתר שמוכר רק טלפונים מסוג מסוים, נגיד סמארטפונים מסוג מאוד מאוד מסוים, ואז הסיכוי להיות מדורגים על איזה גבוה יותר באורגני.
ולאט לאט לייצר סמכות, ואפשר להרחיב יותר את הדברים שאתה מוכר אצלך באתר, כשאתה קצת יותר סמכותי.
זאת אומרת, חייב להתחיל ממשהו שהוא ספציפי, נישתי, שזה יכול להיות או לונג טיילים, או באמת נישה מאוד מאוד מסוימת, ורק להתרחב. זאת אומרת, להתחיל משהו חדש באיזה מטרה להיות מדורג על הקיוורדים הראשיים, זה אומרני כרגע במצב הנוכחי.
כן.
זה ייקח לך זמן, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה, שוב, אם אתה, בוא ניקח את הדמיה של סמארטפונים, אז כן, להיכנס ולהתחרות בקיוורד כזה גדול, באיזה אימא של המאני קיוורד, אז ייקח המון המון זמן כדי כן להתבסס ולבנות מה שנקרא ברנד, כמו שאני אמרה קודם, אבל אפשר להתחיל מאיזשהו נישה של הנישה, מאסטר דה ניש, ואז כאילו ממש משם להתקדם. אבל אם אתה מכוון למעלה, אז צריך להבין שלפחות שנתיים אתה תגרד את התוצאות דף שני, דף שלישי אולי, ואז לאט לאט, זה תלוי בקצב בניית תוכן, קצב בניית לינקים, זה משהו שהוא חייב להיות טבעי. למרות ששוב, בשווקים מסוימים, בנישות מסוימות, אנחנו רואים שהדברים האלה קורים בין לילה, אבל...
אז זהו, איך זה באמת, איך ההבדלים, יש לנו פה שתי נציגות שעובדות על מדינות שהן לא בדיוק המיינסטרים של ה-SEO, שרוב האנשים לא מכירים, נגיד וייטנאם ותאילנד, המצב במדינות שהן לא דוברות אנגלית הוא שונה מאוד?
כן. בדיוק היום בצהריים התלוננו על זה שגוגל קצת מזניח את הגוגל האסיאתי שלו, את המדינות האסיאתיות. קצת, כן, זה understatement. בוא נגיד שהאלגוריתם שם הוא מתנהג קצת יותר כמו שהאלגוריתם במערב התנהג בעבר, לפני כמה שנים, ככה זה נראה, ויש פחות טיפול בספאם, פחות טיפול בתוצאות לא רלוונטיות, וזה משהו שמאוד מקשה עלינו כשאנחנו באמת באים ומנסים לייצר תוכן איכותי ולתת מענה אמיתי, ובעצם הסרפ מלא ברעש של ספאם, זה מאוד מקשה עלינו לעבוד, זה היה מאוד נחמד אם גוגל היה...
זאת אומרת, פנדה ופינגווין לא הגיעו לתאילנד עדיין.
לא,
לא בהכרח.
יש להם המון בעיות, אני חושבת להבין את השפות, כאילו גם תכלס וגוגל טרנסלייט, אתה יכול לראות עד כמה קשה להם, וזה נראה לי שבסוף, כאילו מה שאנחנו רואים בסרפ. שבאמת
פרימיטיבי.
אני חושב שאיפה שאין PPC, גוגל לא מעניין אותו. גוגל כאילו בסופו של דבר זה חברה שמייצרת מיליארדים, הם רואים את הרבעון שלהם, רואים את הכסף, שורה תחתונה. אין להם אינטרס לנקות את הדברים האלה. אין להם אינטרס שזה יהיה יפה עם קרוסלות ו-PPC ו-People Also Ask, וזה שם הסרט שהוא ממש כמו 2010. בגדול. מלא מלא בזבל, מלא בספאם, ואתה יודע, send us the feedback, אולי נעשה עם זה משהו, זה כמו איזה דיסאבאו כזה.
גם יש פחות תחושה, זהו, שיש לך אבא ואמא, שיש למי לפנות, אם עשו לך נגטיב, אם גנבו לך תוכן, תתמודד, זאת אומרת, גוגל לא יטפל בזה, זה לא...
לגמרי.
טוב, יצאנו מדוקאים.
אבל דברים שאנחנו יודעים, זה לא משהו ש...
זה האתגרים וההזדמנויות שלנו גם.
לא, פשוט את זה צריך להסתכל כתהליך כאילו של בעצם, באמת אנחנו במרתון פה, זה לא כאילו ספרינט, כי לפעמים גם תוצאה מהירה או עלייה מאוד מהירה, לא מחזיקה הרבה מעמד, ואז יש נפילה, ואז עוד הפעם צריך להתחיל לבנות, אז כאילו תמיד כל אסטרטגיה שבונים, כאילו גם לחשוב על זה גם כאילו במובנים האלה של... מראטון, וכאילו לא לככה, הנה עוד חודש, אני מקום ראשון, כאילו עם אתר שהקמתי אתמול, כאילו. אז צריך לקחת את זה בחשבון, בחרנו מקצוע שהוא באמת...
תורש אורך רוח.
נכון, נכון, נכון.
האמת היא, זה מחבר העניין של העתיד, בדיוק לנושא הבא שאני רוצה לעבור אליו, שזה בעצם יכול להיות שכל זה הוא קצת לשווא, כי עוד שנייה... כל מה שיהיה בעצם מנוע חיפוש הוא כבר לא יהיה חיפוש ואז מקבלים תוצאות, אלא אנשים יחפשו דברים והם יקבלו ישר איזושהי תשובה שלא מובילה אותם לאיזשהו אתר, וזה יהיה פשוט פסקה, זה אפילו ידבר אליהם או יגיד את זה בוויס או... זאת אומרת, כל הקונספט הזה של מנוע חיפוש הוא אולי מתחיל להתייתר, אם הולכים לכיוון של ה-AI, כן, אני מתכוון. אז מה, לאן אנחנו הולכים שם?
שאלה מעולה, זה באמת... באמת בהקשר כאילו של כל נושא של AI, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאת הנושא הזה של פרופלקסיטי, המנוע חיפוש הזה שיצא לאוויר.
של ג'ף בזוס, הוא מממן.
שהוא מממן, אחלה, שיהיה לו על הבריאות, אבל אני ברמת המשתמש, יצא לי להשתמש בזה ולשאול אותו שאלות, שוב, לא ברמה של מיין קיוורדס בנישה שאנחנו מתעסקים בה, או משהו של להגיע לאיזשהו אתר, אבל הייתה לי שאלה, והתשובה שקיבלתי הייתה באמת מופלאה, כאילו קיבלתי את זה דיטיילד, ממש פירוט ולינקים של סורסים, אבל שוב, זה ברמה של knowledge. זאת אומרת, אם אני סטודנט ואני רוצה לעשות עבודת תחקיר, זה יכול לשמש אותי, או ג'מיני, או ChatGPT, או קופיילוט, או קלוד, או כל אלה, שזה אחלה. אבל אם אני, איך אני מחבר את זה לעולם העסקי, זו שאלה מעולה שאני חושב שעדיין אין עדיין תשובות עליה, כיוון שאין הפנייה לאיזשהי אתר או לאיזשהו... אני מניח, אני לא יודע, אני מניח שאתרים, בעלי עסקים, אתרים, חברות, יצטרכו להתאים את עצמם לנישה הזאת באיזושהי דרך כזו או אחרת, אבל בתור משתמש זה מדהים, כי הידע שיש שם הוא באמת באמת מדהים.
אז זהו, אני בתור יוזר כבד של AI כ-personal assistant כזה, אני מאוד אוהב את הקיצורי דרך שזה מאפשר לי ואת היכולות על שזה נותן לי. שפתאום אני רוצה לקחת איזה מסמך ולתמצת, פתאום אני רוצה לכתוב איזה פסקה בצורה יפה, אז אוקיי, זה קצת, אנחנו כבר רואים את זה סביבנו הרבה, אז קצת קל לנו לזהות שוואלה, אולי זה נכתב ב-ChatGPT, אפילו הבת שלי הכינה עבודה באמת שהיא כתבה, והיא כתבה לנו מאוד יפה, ואני עזרתי קצת תיקוני שגיאות כתיב וזה, היא הגישה את זה למורה, המורה שאלה אותה, את כתבת את זה ב-ChatGPT? אז אנחנו, זה פשוט סביבנו, כל העניין הזה של באמת להשתמש בזה כאסיסטנט, אבל באמת בעולם של החיפוש, נניח, כאילו, איפה זה באמת מתחבר לעולם של חיפוש, לבנת?
אז אני חושבת שיש יוזרים שונים, ויש להם צרכים שונים ושאילתות שונות. יש שאילתות שמה שהן מבקשות בחזרה זה תשובה חד משמעית, קצרה ופשוטה, שלאו דווקא דרך אגב, הצ'אט הוא הכרחי בשבילה. הרבה פעמים גוגל עושה את זה בצורה הרבה יותר מהירה. יש שאילתות שמבקשות מידע עדכני, שאנחנו יודעים שהצ'אט לא יודע לתת היום, וספק מתי הוא ידע לתת מידע עדכני, ממש מעכשיו.
למרות שזה, זאת אומרת, צ'אט GPT את צודקת, או נגיד אם משתמשים לפעמים בג'מיני או בקופיילוט או זה, אז הוא מאומן על מידע ישן, אבל זה העניין הזה עם פרפלקסיטי, מה ששימון הזכיר, כלי הזה פרפלקסיטי.AI ששימון הזכיר, הוא כאילו הולך לתוצאות חיפוש, ככה אני מרגיש שזה עובד, והוא מביא מידע שהוא מוצא בחיפוש עכשיו, ומתמצאת. אז שם זה נראה לי כבר שונה. לא יודע אם יצא לך להתעשה
לעשות את זה. אז אני חושבת שזה הולך להיפגש באמצע, כי גם גוגל בעצם משכלל את היכולות AI שלו, ואת היכולת שלך לבוא ולחפש בצ'טבוקס, אבל לקבל את התוצאות של גוגל. זאת אומרת, אז זה ממש הולך להיפגש באמצע, הכלים האלה של ה-AI שהם יהיו יותר מהירים ויותר עדכניים, עם היכולות של גוגל, שכבר יש לו את המהירות והעדכניות, להביא את ה-AI לתוך הסרפ עצמו, ואז לא בטוח, זה פשוט עניין של מי יהיה יותר טוב. וגם יש הרבה פעמים, למשל אני, כשהתכוננתי לשיחה הזו שלנו, אז זאת הייתה דוגמה מעולה בעיניי, כי חיפשתי בגוגל משהו, ומה שרציתי לראות זה את כל עשרת התוצאות הראשונות בעצמי, לעבור עליהם, להציץ, ולהחליט מה אני רוצה, איזה מאמר אני רוצה לקרוא, באיזה מאמר אני רוצה רק לרפרף, איזה מאמר אני בכלל סוגרת ולא מתייחסת אליו כרגע. אבל אני רציתי להיות זאת שמקבלת את ההחלטה. אני רציתי להיות זאת שרואה את התוצאות, את הסורסים, ומקבלת את ההחלטה. במקרה הזה, במקרים אחרים, זה מאוד נוח לי שהצ'אט יעשה את זה בשבילי, ופשוט ייתן לי את הבוטום ליין.
זהו, יש אנשים שכל הקונספירטיבים ממיניהם יגידו, את כבר נשלטת על ידי האלגוריתם, כי בעצם העשר תוצאות האלה זה גוגל החליט מה תראי.
נכון.
אבל דווקא אני חוזר אחורה לעולם יותר, כאילו מבחינתי המשתמש היותר, פחות פאוור יוזר שהוא לא את, או לא אף אחד בשולחן.
או לא אני במקרה הזה.
או לא את במקרה הזה.
ספציפי, שוב, יש
מקרים
שאני כן.
שהוא לא מספיק מתוחכם, זאת אומרת, הוא שואל שאלה של ידע, והוא מקבל תשובה מפורטת, שלא נדבר, שאולי לא נתווכח, או תכף נתווכח עד כמה לסמוך על הדבר הזה, אבל
בדיוק.
זהו,
אמון.
עד כמה יש לנו אמון בנתון הזה, אבל בעצם מקבל תשובה, וזהו, לא צריך כלום יותר, זאת אומרת, לא צריך לגשת לעוד אתר, אז זה החלק שנראה לי מאוד בולט של האם אתרי התוכן בעצם הם לקראת סוף הדרך, אפילו אתרי חדשות. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה אומר לאיזשהו צ'אטבוט חכם, תן לי תקציר החדשות של היום, הוא נותן לך תקציר החדשות, מכיר לך את זה, זהו, אתה לא צריך לקרוא בשום אתר, אתה לא צריך ללכת לוויינט או ל-whatever, אתה לא צריך להקשיב לחדשות בטלוויזיה.
אתה אומר כבר את הדבר הזה שממנו הצ'אט הולך ועושה הרווסטינג ומביא את המידע הזה.
נכון.
והתוכן הזה יצטרך להיווצר היכן שהוא.
נכון.
הצ'אט יצטרך ללכת ולהביא את זה ולתמצת לך, לאנד יוזר, הוא יצטרך להביא את זה מאיזה סורס כלשהו. אז אוקיי.
זה בדיוק הנקודה. האם בעצם העולם של ה-SEO יהיה עולם עולם של בעצם יוצרי הפאבלישרס, נגיד זה ככה, לא של ה-SEO, עולם של הפאבלישרס יהיה עולם שבו הם פשוט מייצרים תוכן ולא מייצרים אתרים. מה את חושבת?
אני חושבת, מצד אחד, כאילו, יש לנו את המגבלה שכרגע, כאילו, כדי להגדיל, לא משנה עם איזה כלי AI, אתה צריך לשלם, לשים כסף. אז אנשים פחות זורמים עם העניין הזה של חינמי. אז אם אנחנו מסתמכים על זה, אני חושבת שעדיין יהיה כאילו שימוש ב-search engines, כאילו אם זה גוגל, דק דק גו, קוקוק וכל זה.
בינג אפילו.
בינג אפילו גם.
התוצאות שלו הן לא רעות בכלל.
כן, זה אולי נעשה לנו איזה פרק בינג ומנועי חיפוש איזוטריים אחרים.
כן, ממש טוב.
האמת ש...
אתה צריך להעביר את כל העולם לחפש בו, ואז...
כן, כן, לא, הוא בסדר. עכשיו, זה מעניין אם כל הבלגן שאנחנו רואים עכשיו בגוגל, כאילו גם מבחינת האפדייטים האחרונים והכל וזה, איכשהו לא קשור גם לעניין הזה של ה... של ה-AI, כאילו שהם סוג של מנסים למשוך כמה שיותר מידע כדי ללמד את ה-AI שלהם, כי כאילו כי כרגע את ה-AI overview נותן תשובות כאילו כמו של תשים דבק כדי שהגבינה לא תנזל מהפיצה, כאילו ודברים כאלה. אז...
זהו, השאלה, העניין של הפאבלישר זה צד אחד, מי שכותב מייצר תוכן או ידע או... whatever, נגיד, במקום ללכת לוויקיפדיה ולקרוא מאמר ארוך, אני יכול היום לשאול את השאלה ולקבל תקציר מיידי של בדיוק מה שאני רוצה לדעת. אין לי שום צורך ללכת לוויקיפדיה, אין לי שום צורך ללכת לקרוא באיזה, לעשות חיפוש נניח בגוגל סקולר שמוצאים מאמרים.
זה רק אם אתה סומך על התקציר הזה ועל המקורות שלו ב-100%.
בסדר, זו שאלה נפרדת של כמה זה אמין.
באותה מידה כמו שאתה סומך על ויקיפדיה.
נכון.
סומך עליו באופן מלא.
זהו, שזה גם...
לא יודע מי כתב את זה, וגם, לא יודע, זה לא איזה, אתה יודע, בריטניקה לנוער.
בריטניקה לנוער.
פרופסורים ישבו וכתבו את זה, ואתה אומר, אוקיי, זה פרופסור.
שאני אגיד לפחות האנציקלופדיה העברית.
אנציקלופדיה אביב, או אני פה חושף את הגיל בביג טיים, כן? אבל כן, כאילו, אתה כאילו, כמו שהילדים שלי, כאילו, קראתי באינטרנט. לא כל מה שכתוב באינטרנט זה, 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 זה סורס של
יש
knowledge.
יש כבר יותר גרוע, יש כבר יותר גרוע. אנחנו יושבים לארוחה משפחתית, והבת שלי אומרת, כתבו בטלגרם
כן,
ש...
כן, אוקיי.
אז אנחנו עוצרים אותה כבר,
כן,
אל תגידי.
כל הזמן צריך להטיל ספק ולחקור ולשאול, כי כן, זה הכל מניפולטיבי.
אבל בסדר, זה מהצד של התוכן, של מידע, אבל מהצד של פעילות של האקשן, של ה-call to action. זאת אומרת, נניח אתה הולך לאתר כדי לבצע פעולה, את זה אתה לא יכול לעשות בתוך מנוע AI, אתה עדיין צריך להגיע לאתר. אז איך זה הולך להשתלב, כאילו, בכל העולם הזה? מה יקרה? זאת אומרת, בפרפלקסיטי, נניח, דוגמה ששמעון נדבר לה, אז אנחנו רואים שתמיד יש את הסורסים, נגיד 4-5 סורסים, ואתה יכול ללכת אליהם ולהגיע לאתר. אבל...
זה דרך מאוד טובה בעיניי, כאילו, לשלב אשכרה אתרים עם סניפט של חתיכת טקסט, ואומר, אוקיי, יש פה איזה טקסט קצר שאני יכול לקרוא, רלוונטי, אני מקליק והולך אליו.
זהו, אני חושב, דיברנו...
זה ישתלב באיזושהי דרך.
אנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה, אני הולך לבקש מהם שיעשו לנו ספונסור לפודקאסט בסוף הפרק.
לא, פשוט ניתן לינק אליה, שאנשים יחוו את זה, כי זה באמת דבר נחמד, יש אפליקציה לאייפון עם זה, אגב, מומלץ, עובד טוב.
כאילו, אבל איך באמת, האם בעצם כדי לבצע פעולה עדיין יהיו אתרים? לא? את חושבת?
כן, אני חושבת שכן. עדיין אנשים... עדיין אנשים ירצו לעשות קניות אונליין, ועדיין אנשים ירצו לעשות כל מיני פעולות שאפשר לעשות בתוך אתר של נותן שירות מסוים שצריך להגיע אליו. זאת אומרת, לא כל היוזרים רוצים לקבל מידע או תשובה, או יש יוזרים שרוצים, כמו שאתה אומר, לבצע פעולה, והם יצטרכו, וכל עוד הצ'אט לא ייתן להם את האפשרות הזו, הם ימשיכו לעשות את זה דרך מנועי החיפוש. וכשהצ'אט כן ייתן להם את האפשרות הזו, כי אני מאמינה שיגיע היום, כי גם הצ'אט צריך גם להתחיל להתפרנס ממשהו, זאת אומרת להכניס משהו, אז אנחנו כבר נגיע לעולם של SEO versus AIO, שזה Artificial Intelligence Optimization, ואנחנו נצטרך להתחיל להבין איך אנחנו מופיעים ב... חמישה התוצאות האלה לפחות שה-AI ממליץ עליהם. אנחנו עדיין לא שם, אבל זה שווה כבר להתחיל לחשוב על זה.
אנחנו כאילו מדברים המון על חיפוש, על מנועי חיפוש והכל, ב-level של הגילאים שלנו, לא עושה את הגיל עוד פעם.
די עם הגיל.
סליחה, אבל הנקודה היא שאנשים, בוא נגיד ג'ן זי, הם לא מחפשים בגוגל כבר. כאילו, צריך גם את זה רגע לשים על השולחן, להגיד, וואלה, אנחנו חפשים בטיק טוק, חפשים בטלגרם, ולא צריכים את התוצאות הגרין לינקס האלה, הבלו לינקס, סליחה, של כאילו מה שאנחנו מכירים.
אבל זה עדיין חיפוש. זה,
נכון, אבל כאילו הם מחפשים שם, וזה מספיק להם. אז אני כאילו אומר, אוקיי, צריך גם את זה להתאים באיזושהי דרך, וגוגל כל הזמן מדברים, אוקיי, להטמיע טוויטר, לעשות את... כאילו העולם הזה עובר שינוי, אנחנו יודעים את זה.
אז אנחנו עדיין באמצע השינוי, ובכלל עוד לא ברור הכיוון כאילו לאן אנחנו הולכים.
ובאופן כללי זה מרגיש שהיוזרים מחפשים פחות ופחות תוכן, יש להם פחות ופחות סבלנות
לקרוא.
וגם התוכן שאנחנו מייצרים היום, גם ב-SEO, הוא יותר תמציתי, הוא נותן את התשובות יותר מהר, יותר above the fold, יותר בצורה ויזואלית מסודרת באיזושהי טבלה מאשר בעבר, שהיינו כותבים תוכן ארוך ומשקיעים בכל מילה, ואנחנו, יכול גם מאוד להיות שהתקציבי זחילה של גוגל כבר הצטמצמו עם כל התוכן שיש בעולם האינסופי הזה, הצטמצמו לכדי כמה פסקאות ראשונות של עמוד, גם את זה אנחנו לוקחים בחשבון. וגם ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה. הרשתות החברתיות החדשות שנכנסות ותופסות, זה רשתות שאין בהן הרבה מלל, אין בהן הרבה תוכן. יש מסר חד, ברור, אינסטנט.
כל החוסר תשומת לב המתמשך, נכון, שאנחנו לא יכולים להיות בתשומת לב ארוך, למשך זמן ארוך על שום דבר, אז יש לנו חוסר תשומת לב מתמשך, על כל מיני נושאים, זה בעצם משפיע. אז אתם אומרים, מבחינת הדרך להילחם בזה, או להתאים את עצמנו, לא להילחם, להשתלב, זה בעצם, אחד, זה לספק משהו שהוא יכול להועיל כאילו ליוזר מהר, ושתיים, באמת אולי לתת איזה value שהיוזר אשכרה יצטרך להגיע אלינו כדי לבצע פעולה, כי הוא צריך איזשהו שירות. לא מספיק לו רק לקבל את זה באיזשהו מדיה, באיזה מדיום מהיר אליו, זאת אומרת, דרך AI או דרך טיק-טוק.
שזה
או
בעצם כאילו גם את הבנייה של הטראסט, כאילו, בן אדם יודע שאם הוא מחפש כאילו XYZ, הוא חייב להגיע לאתר של ליאור. כי המידע האמיתי ומה שהוא צריך וזה, זה כאילו שמה. ואז זה גם כאילו יוצר איזשהו משהו של כאילו נכון, אנחנו כאילו עוברים עכשיו לערוץ של דיירקט טראפיק, לא אורגניק, אבל גם זה משהו שבסופו של דבר זה כן מעלה, כי כאילו כמו שראינו פה, הם גם שמים לב בעצם לאינטראקציה של הבן אדם, כאילו בתוך חרום, מה הוא עושה, כל ה בכלל, כאילו אם רוצים להוריד מגוגל את האופציה שיעקב אחרינו על איזה דברים אנחנו עושים בתוך חרום, זה כאילו כל כך בתוך הסטינגס של סקיוריטי, כאילו שנכנסים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שמוצאים כאילו איפה לעשות את התיק הזה, שלרוב אנשים אין את זה.
אף אחד לא עושה את זה.
נכון.
טוב, אז האמת לסיכום, אנחנו כבר מגיעים לקראת סוף הפרק, אז בעצם אמרנו ש הרנקינג פקטורס, נחזור להתחלת הפרק, הם בעצם אומרים לנו שאנחנו צריכים להיות ברנד וצריכים להיות עם הרבה טראפיק כדי להצליח, וכל השינוי הזה של AI אומר שאנחנו חייבים להיות ברנד וחזקים כדי להצליח, אז
בוא נקרא ברנד כדי להצליח.
כן, מעולה. אז תודה רבה לכם על ההשתתפות.
תודה
ליאור. תודה רבה.
ואנחנו רציתי להגיד תודה באמת גם לצור שהוא עורך הפודקאסט. פה ברוחו, השאיר לנו את הקונסולה והלך. אני מזמין את המאזינים להאזין כמובן לפרק הראשון של קדברה לבס ולשאר הפרקים של קדברה אנפלאגד שמספרים את הסיפורים של העובדים שלנו, סיפורים מאוד מעניינים, אישיים. אנחנו כמובן נחזור ונעשה את הפרק הבא בשבועות הבאים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, לעשות לייק, לשתף.
בספוטיפיי, פולו
בטיק טוק, בספוטיפיי, ביוטיוב, בטינדר, בדרך, העיניים על הכביש, תשמרו מרחק. וזהו, תודה לכולם ונתראה בפעם הבאה.
תודה.
בהצלחה.